שלום וברכה לכולם.
שלום אברום.
שלום רב שלום.
מה נשמע?
ברוך השם, איך אצלכם?
שבת בעלו יזכרו. תור חסיד ללוב, הייתם במירון עם כל הילדים, נכון?
שבת התעלות.
איך היה?
ברוך השם, שנזכה למשוך את השפע על כל השבוע, על כל השנה, בעזרת השם.
שמעתי במוצאי שבת, ריקודים, שמחה שם.
מי נלעג באימר?
איזה יופי.
ברוך השם, ברוך
טוב, השם. טוב, אברום, סתום, אתה הגעת עם אורות גדולים, בוא תתחיל עם דבר תורה חזק.
האמת היא שאמרתם על מירון,
כן.
אז הפרשה שלנו זה פרשה סמרגלים שהוציאו דיבתם רעה על ארץ ישראל.
נכון.
ידוע בכל הדורות כמה צדיקים היה להם השתוקקות ורצון לעלות לארץ ישראל, שאיפה. אחד מהאנשים המפורסמים, רב שולם במירון, רב נפתולי פרידמן, הוא לבוש ביג די לובון, בשבס קוידש עם טליס. הוא רואים, מסתכלים עליו, רואים צורה של יהודי איך הוא מתפלל עם כל הלב, מה משקול עצמו שתאמרנו בכל גודל. אז לא הרבה יודעים, המקור שלו, הוא בעצמו נולד במוסקווה, עלה לארץ ישראל תשכ"ז. אבא שלי סיפר לי, לפני 50 שנה בערך, אבא שלי גדל בבני ברק, אז הוא סיפר לי, הגיעה משפחה מרוסיה, אז לא היה הרבה, זה היה ממש בטפטוף, טיפות בודדות, היה צריכים אישורים לעלות. הגיעה משפחה מרוסיה עם 11 ילדים. והם עוד זכו מאלה שהצליחו לשמור תורה ומצוות שמה. זה היה מאוד קשה, רוסיה קומוניסטית. והוא למד, רב נפתולי למד שחיטה ואת כל העניינים. וזה מה שהוא עושה במשך החיים שלו. והוא גר במירון ומחזק שם את כל מה שצריך. אז אני שאלתי אותו בשבת, אמרתי לו, רב נפתולי, נו, איזה משהו על הכיסופים בבית אבא, על העלייה לארץ ישראל.
מה שהיה שם, ברוסיה.
כן. אז הוא אמר לי, כמה שבבית דיברו לעלות לארץ ישראל, ובסוף הם זכו מה שלא הרבה זכו. לעלות עם כל הילדים, לעלות לארץ ישראל, וזכו לשמור תורה מצוות שמה, ופה להמשיך ולשמור תורה מצוות. אז באמת, בכל הדורות היה את הכיסופים לעלות לארץ ישראל, של כל האנשים, והחופץ חיים. חפץ חיים רצה מאוד לעלות לארץ ישראל, הרי קנה בית בפתח תקווה.
אמרו לו עלה באמת.
הוא רצה לעלות, יפה. אז הוא פעמיים כבר היה בדרך לעלות, הרי ידוע שניסו לעכב בעדו. רב חיים מויזר אמר לו שכשהסבא נמצא ליד השולחן, אז הנכדים מתנהגים בדרך ארץ. אבל החפץ חיים החליט שהוא עולה לארץ ישראל, ופעמיים הוא התחיל במסע והוא נעצר. פעם אחת אשתו נהייתה חולה, כי מדומני שזה גם היה הסיבה השנייה. והחופץ חיים ראה בזה אות משמיים לא לעלות לארץ ישראל. להבדיל, כשהוא חיבר את המשנה ברורה, 32 שנה, אז הוא אמר גם שהיצר הרע הפרע לו המון, אחד מהשיא זה היה שהבן שלו נפטר, אבל שם הוא יודע שזה התפקיד שלו. זה גדולי הדור ידעו איזה סימן מראה להם לעצור, ואיזה סימן זה ניסיון, והם צריכים להמשיך.
דיברנו על העלייה של גדולי ישראל לארץ ישראל, אז מסופר על רבי יוסף חיים זוננפלד, שהוא שלח את רב מוישה בלוי, שיחפש גדולים, יחפש תלמיד החכמים באירופה, שיעלה אותם לארץ ישראל. לארץ ישראל הזו הייתה עזובה, הייתה שוממה, בלי תורה, בלי תלמידי חכמים. אז הוא הלך לרב חיים מויזר, אמר לו, בבקשה.
בווילנה.
כן, תמצא לנו גדולים, תמצא לנו תלמידי החכמים שירוממו פה את התורה בארץ. כן. אז הוא אמר לו, לך לחזון איש. הוא היה אז אברך צעיר. לך אליו, תלה אותו לארץ, הוא ירים את כל ארץ ישראל. והוא הלך אליו, ודיבר איתו, ושכנע אותו באמת שהוא יעלה, אבל לא סגרו תאריך, לא סגרו זמן, מתי הוא יעלה לארץ ישראל.
באמת החזון איש היה לו שתי תנאים.
שמה?
הוא תנא איתו, שהוא לא יצטרך להורות באיסור ויתר, ולא בדין היתר בין אדם לחברו.
מה שבאמת לא היה כל הזמן שהוא היה?
לכאורה, כן.
באמת? קיצור, אז טוב, ככה זה התעכב, החזון איש לא עלה לארץ. ואז החופץ חיים הגיע לווילנה לבקר, והיה אצל רב חיים מויזר.
הנשיא ועד הישיבות.
כן, ובא החזון איש, הגיע לגודל הדור לראות אותו, הקביל פניו. אז החופץ חיים רואה אותו, את החזון איש, והוא אומר, עד מתי תמשיך לשבת פה בארבע עמוד של הלכה, כשיש לך בעירה, כשיש לך שריפה בוערת במקום אחר. כאילו הוא בא לרמוז לו, מתי תעלה לארץ ישראל, שם הכל בוער, מתי תעלה עם התורה שלך, קיצור, תרים שם את קרן התורה. חזון איש באמת, אחרי פסח, מיד שלח מברק לרב מוישה בלוי, והוא אומר לו, תכין לי את כל המסמכים, את כל מה שצריך, אני רוצה לעלות לארץ. זה הרי באז בשלטון הבריטי, כן, הם שתו
בארץ. חישור כניסה.
את חישורים והכל. אז הוא אומר לו, רב משה בלוי, שזה לוקח כמה וכמה חודשים עד שזה יסתדר. ודבר פלא, תוך 10 יום, היה לו את כל האישורים, את כל מה שהיה צריך, ומיד עלה לארץ ישראל. ואז שלח להם מברק, רב חיים אויזר, שלח לרבי יוסף חיים זוננפלד וכולם, הוא אמר להם, עלה ארי מבבל.
חזוניש.
זה החזוניש, שבאמת... הרים...
והקים עולה של תורה בארץ ישראל.
אני חושב שכל העניינים של השמיטה,
מצוות התלויות בארץ, כל העניין של
שבס, הכל זה החזוניש היום. אין דבר אחד שבלי חזוניש. הוא ירים את התורה בארץ, אני מתכוון. לא?
כן, 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 בהחלט.
טוב, ברום.
אחד מהנושאים המרכזיים בפרשה, המרגלים, על השנור שהם דיברו על ארץ ישראל, והעונש, העונש שהם קיבלו,
הלשון שיצא להם.
השתרבבה על הלשון כן, עד, בתולעים, עד כן. פתח הטבור. כן, כמו שכל ילד בחיידר משומע כן. את הסיפור. לפני כמה עשרות שנים רב שולם סיפר רב מוישה פיינשטיין, דיברו איתו, רב מוישה פיינשטיין היה רב בארצות הברית.
רב, אותו לדור של אמריקה.
הוא שימש כרבנות בארצות הברית. לפני זה הוא היה רב ברוסיה, בליבורנו.
כן.
שפעם דיברו איתו על ליבורנו, איזה אנשים היו שם, איזה סוג, תלמידי חכמים, מה? הוא אמר, תלמידי חכמים צדיקים וקדושי עליון. וכדי להוכיח להם את זה, הוא סיפר להם סיפור. זה סיפור מדהים, הוא מופיע בהקדמה לאגרוס מוישה, החלק שיצא אחרי פטירתו. אז יש שם בהקדמה הרבה סיפורים על מוישה, זה אחד מהסיפורים שמופיע שם. ורב מוישה סיפר ככה, היה איזה יהודי אחד, אחד מהשירי אותו מקום, שהיה יהודי תלמיד חכם, ירא שמיים גדול, שהוא חלה במחלה, הפה שלו התנפח, משהו מוזר, והגיע הזמן והרגישו שהוא הולך לעזוב את העולם, ככה הוא הרגיש אותו יהודי, אז הוא בקש לשלוח לרב, שאם הרב יכול לבוא, חשבו להגיד את הווידוי, מה שצריך. מגיע אליו רב מוישה פיינשטיין, והוא מספר לו, הוא מבקש מכולם שיצאו מהחדר, והוא אומר לו שזה היה בפרשה של בנות לוט, עם מה שהתורה מספרת, עם בנות לוט, עם האבא שלהם, את כל מה שהם עשו שם. והוא אומר, ודיברתי בזלזול על בנות לוט, איך הם עשו כזה מעשה נורא? יחתו עם אבא שלהם, ועוד אחת פרסמה את זה וקרא לו מואב, אז דיברתי להם ממש בזלזול. כמו שיכול להיות שכל אחד היה חושב ככה, אבל אני דיברתי את זה. הוא אומר, בלילה,
אוי.
באה לה איזו אישה מבוגרת בחלום לבושה שחורים עם מראה הדר, והיא אומרת לי, אני ביתו של לוט, שדיברת עליי לשון הרע. ותדע לך שהיית צריך, שהיה לי ניסיון מאוד גדול, כי כל העולם ידע שסדום נחרבה. והנה אנחנו באות ונולד לנו שתי ילדים. אף אחד לא מלא בדעתו שזה הגיע מאבא שלנו, ויכלנו להמציא דת חדשה, להגיד שהתדברנו מהרוח, מהאלוקים, ולהמציא דת חדשה, היה לנו ניסיון גדול לייסד דת חדשה, ולא עשינו את זה, והתבזנו, ואמרנו שזה הגיע מאבא שלנו, וזה היה לשם שמיים. וכעונש שככה דיברת עלינו, אמר רב מוישה פיינשטיין, ספר לאותו יהודי, אומרת לו הבת שלוט, כעונש הזה שדיבר עלינו לשון הרע, אתה תענש כמו המרגלים, שהפה שלך יתנפח עם הלשון, וככה תתמות. ואומר רב מוישה פיינשטיין, סיים אותו יהודי את הסיפור, הסתובב אל הקיר ונפטר. זה הוא רצה להראות את הגדלות של האנשים שהיו שם, אבל זה יכול ללמד אותנו.
שאין לנו מושגים.
מה זה לשנורא, מה זה לדבר על אנשים, על גדולי ישראל, הבת שלות.
וואו, מפחיד, מפחיד. דיברתם על לשון הרע של גדולי הדור. אז יש לפעמים נבח שיש מחלוקת, ויש אי הבנה בין גדולי הדור, ויש אנשים, סליחה שאני אומר, ויכולים לדבר, להביע את דעתם, אני חושב ככה, אני חושב ככה.
מנסים להיכנס בין שני ערים, שמר אחם.
לא שם בכלל. יש הרי סיפור על רבי ינקה מהמדין, רבי נוסן אבא, שבזמנם היה מחלוקת גדולה
ביניהם. מחלוקת גדולה מאוד.
והיה שם, בקיצור, כנראה שגם שם היה, קבוצה גדולה הייתה איתו, וקבוצה גדולה הייתה איתו. והיה איזה מישהו שנפטר, ואחרי ששתיים נפטרו, מישהו שאל, מה, לא כל כך יודע מה, אבל הוא...
בא בחלום.
בא בחלום, אומר, מה קורה שם למעלה? אז אומר, שתיהם ביחד יושבים בגן עדן ומשתעשעים בדברי תורה, וכל האנשים מסביב יושבים בגיהנום.
שעשו את כל ה...
כל הלשנות שהמחלוקת, הם יושבים בגיהנום. זה קצת מוזר השכלנו.
בכלל, לשנורה על ארץ ישראל, פעם אחד מתלמידי המגיד ממזריץ' הגיע לארץ ישראל, והוא תכנן לבוא להתגורר בה. ואז הוא המשיך את הסיבוב שלו, והוא בא לחזור לביתו, באוקראינה, ארץ החסידות.
אז הוא היה בארץ ישראל?
הוא היה בארץ ישראל והכין את הדרך למשפחה שלו.
וחזרה.
והוא הגיע בחזרה לאוקראינה להביא את המשפחה, ואז הוא התאכסן שם באיזה פונדק דרכים, אז היה בזמנת המראות הצובות. אז הוא רואה שהמראה שלו נהיה רע ביחס למה שהוא יצא. טלטלת הדרך, כמה חודשים. אז הוא אמר, אני אבוא ככה הביתה, יגידו, תראו מה קרה למי שהיה בארץ ישראל, לשנור על ארץ ישראל. אז הוא התעכב שם בפונדק עוד שבוע ימים, וישב ואכל כדבוי, שיחזור לו הצבע ללחיים, והשומן לבשר, וכך, רק כך הוא הסכים לחזור לעיירה שלו, אוקראינה, שלא ידברו, שלא ידברו על ארץ ישראל.
שלא ידברו דיבה על ארץ ישראל, פרשת שלח הרי כתוב על המרגלים שהם סיפרו, נכון, איך כתוב, היספרו לו, כן?
למוישה.
סיפרו למשה את כל מה שהיה. גם כשמספרים, צריך לדעת איך לספר, נכון? בברום.
מה שאנחנו מנסים לעשות פה, רב שלם.
כן.
ידוע שגדולי צדיקים הקפידו לדקדק בסיפורים בכל פרט ופרט.
כן, מה היה בדיוק?
יש כאלה שאומרים שיש שק של סיפורים ושק של שמות. וכל אחד לוקח סיפור מפה ושם מפה ומדביק.
דבק רבנים.
מספרים, רב שלם, שפעם היה איזה מלמד בחיידר. החיידר זה, המלמד היה החסיד ישר, וזה היה חיידר ליטאי. אז הוא קודם מספר להם סיפורים, הבעל שם טוב, המגיד, אחוי זה. אבל ההורים זה קצת הפריע.
אוקיי.
אז אמרו לו, תשמע, זה לא שייך. אז אמר להם, בלי סיפורים זה גייניש, זה לדחוף אותו בלי דלק, כמה אפשר? אז אמרו לו, בסדר, תספר סיפורים, אבל תחליף את השמות.
אוקיי.
אמר, טוב, בסדר. יום אחד אחד הילדים חוזר הביתה, אומר לו, אבא, אתה למדת בפונוביץ', נכון? אומר לו, כן, בטח. אז הוא שאל אותו, אבא, קיבלת פעם דולר מהרב שח? אז צריך לדעת ששלפים סיפור מפה, שם מפה, לא להדביק בדבק גס מדי. בכל אופן, אבל הבריס קרוב אמר שבבית את העיקר החינוך לתורה ויראת שמיים, מידות טובות, הם ספגו שאבא, רב חיים, היה מספר להם סיפורי צדיקים. זה משריש את הכוח ואת החינוך ב...
אני לא יודע אם אתה זוכר, רב אברום, אנחנו הרי בוגרי כפר חסידים. אנחנו שישי והרבי, הקמר זוננפלד, אני זוכר שהוא היה אומר תמיד, שאין לך, אתה כבר עייף, נגמר היום, תקרא סיפורי צדיקים.
כן.
אתה זוכר, אתה זוכר שאמר את זה? הוא תמיד לקרוא סיפורי צדיקים, זה מביא תמיד, אבא סטוירס, זה מביא תמיד...
ומי כמו שגדל בבית של משפחת זוננפלד, אבא שלו זה הרי האיש על החומה, שהוא סיפורים, אנשי ירושלים.
מה שאנחנו עושים, מה שהדיר שהוא באלון השבועי עושה, שזה סיפורים בשביל מה, להאהיב את התורה, ללמידות, שלום בית, איך לדבר, איך להתנהג, זה מה שאנחנו עושים פה.
זה מה שרב שלם עושה, אני מנסה קצת להתאפס.
אם אנחנו מדברים על סיפורים, אתה צריך לדעת גם סיפור איך לספר אותו. שלום שבדרון פעם נתן דרשה ככה, כמו שהוא ידע לתת דרשות.
הדרשה הקבועה בזכרון מוישה, בליל שבת.
כן. אגב, חושבים איך זה היה הדרשה פעם? כולם היו באים כנראה לשמוע ככה בלילה, יושבים, רצינים, מקשיבים, נכון?
לא. אני לא הייתי.
לא. יש תמיד חכם, יהודי תמיד חכם בארנוף, קוראים לו רב שי וינוגרד, שהוא סיפר לי...
הוא גדל שם הרי,
בשנת זכרון
מוישה, כן, בטח.
הוא סיפר לי שרב שי שפדרון היה מדבר, וכולם היו יושבים ומפצחים גרעינים. ככה זה היה הדרשה. ליל שבת, כולם יושבים פוי פיטס. אז רב שלום שבדרון שם מספר סיפור איזה שבוע אחד, ובפתוס ככה, ועם כל ההתלהבות.
עם כל הוורטים והבדיחות, על היצנוס את דבוי דסדורה, של רב שלום הייתה מהמפורסמות.
אז ואז הוא כנראה פגע באיזה מישהו מסוים, או באיזה משהו מסוים, באיזה חוג, ואחרי הדרשה, הוא בא והתחיל לצעוק עליו, מה, איך אתה עושה?
אחד מהתמיד חכומים שהיו בשיעור.
כן, כן. הוא קצת הרגיש, אולי באמת אני לא בסדר. לימים הוא ירד לבני ברק, ונכנס לחזון איש. הוא אמר, אני שואל אותו את השאלה הזאת, אולי באמת אני מספר יותר מדי, אולי באמת זה לא בסדר, איך שאני מספר את הסיפורים. אז הוא בא לחזון איש ואומר לו, אני מגיד, או שחזון איש הכיר אותו.
הכיר אותו.
אומר לו שאני מספר את הסיפורים שלי, ונראה לי אולי אני פוגע פה באנשים, באנשים מסוימים. אז החזון איש אמר לו, בוא תספר לי איך אתה מספר. אז הוא אמר, כן, בוא תעמוד עכשיו, כאילו אתה בדרשה ותספר. טוב, הוא נעמד מול החזון איש, ומתחיל לספר סיפור, עם כל הזה, מה החזון איש נהנה מכל רגע, מספר עם כל הבדיחות והכל. אחרי שהוא מסיים, אמר לו החזון איש, אם אחד כמוך היה באירופה, בזמן ההשכלה, מי יודע כמה היית יכול להציל, שלא יפלו לידי ההשכלה.
כמה חללים. באמת, רב שלום שבדרון גם היה אהב לספר על עצמו, היה יכול גם לצחוק מעצמו.
כן.
אז הוא סיפר שפעם הוא הגיע לאיזה כפר, מושב, שביקשו ממנו לבוא למסור שם שיחה. אז הוא מגיע בשעה 8, אמור לו בשעה 8, כתוב במודעות שעה 8, הוא מגיע. הוא רואה שיש שם יהודי אחד, איזה כפרי. אז הוא שאל אותו, רביד, כשכתוב אצלכם במודעות 8, מה הכוונה? ל-9, ל-10? אמור לו, הרב, כתוב 8, מתחילים ב-8.
יפה.
אז הוא אומר לו, איפה כולם? הוא אומר לו, הרב, לי יש עדר של כבשים. עם כבשה אחת רבע, אני נותן לה לאכול. טוב, רב שלם שמע את זה, תפס את הסטנדר, והתחיל לתת דרשה, כמו שתיארתם את הדרשות של רב שלם. הוא רואה שתוך כדי היהודי ככה עושה עם הראש כן ולא. הוא אומר, תלמיד חוכם מערכת גם. אחד, אבל תלמיד חוכם. ואז הוא ממשיך ככה והתלהב, נגמר הדרשה, אומר לו, נו, איך היה? אמר לו, כבוד הרב, אמרתי לרב שאם יש לי כבשה רעבה, אני נותן לה לאכול, אבל אני לא נותן לה לאכול אוכל של עדר שלם, אני נותן לה אוכל רק של כבשה אחת. הרב צעק, אשתו, אני רק בן אדם אחד פה. אומר, טוב, לא משנה, הבנת, ראיתי שעשית עם הראש, כן ולא, הבנת העיקר. אז אמרו לרב, אני אגיד לרב את האמת, יש לי בעדר טייש עם זקן. ואיך שהרב עמד ככה גבוה, אז מהנקודת ראות שלי, אז הסתכלתי כל הזמן על הזקן של הרב, זה הזכיר לי את הזקן של הטייש. אז התלבטתי אם זה דומה לזקן של הטייש או לא, אז מדי פעם זה נראה לי שכן או שלא. ככה רב שלום אהב להתחיל הרבה שיחות, שהוא מספר על עצמו את העניינים האלה, לשמח את הציבור.
יש לנו טייש, יפה. פרשה שלנו מדובר על מצווה ציצית. אז מי לנו בדור האחרון, האיש של הציצית, כמו רב חיים פנחס שיינברג, שהיה לובש את הציציות, ועם כל הרכשו הנראה, עם הדרספונים והכל, אגב, היה לנו קרבה המון ביחד, והמגיע.
וכל הסמכות שלנו.
בר מצווה שלי קבוע. הוא היה בבר מצווה שלי, ובכל בר מצווה שכל האחים שלי הוא הגיע. לא, ממש.
איך התחיל הקשר, רב שלם?
בגלל הסבא שלי, רב חיים גלבר, הסבא הידוע.
זה תוכנית בפני עצמה, לא?
שהוא הכיר אותו מאוד, ועם הסבא שלי, סבא יחנס, זיכרון לברוך, הסבא רב חיים יחנס, אז הוא היה משגיח שלו. אז הם היו מאוד מאוד קשורים.
אתם מבינים איפה רב שלם צמח, באיזה ערוגה נפלאה.
ברוך השם. אז רב שיינברג, השאלה הידועה, מה היה הטעם שהוא לבש את הציציות?
עשרות עליתות.
עשרות עליתות.
אשר לא יסופר מרויב.
קראתי פה עכשיו שלא ידעתי, באלון של דירשו, הוא היה לובש כמה וכמה טליתות גדולות בבית שלו. אחרי זה שהוא עבר ניתוח בגב שלו, אז הוא עבר לטליתות קטנות. היה מלא טליתות קטנות מצמר שהוא היה לובש על עצמו. ומה הסיבה לזה? לא ידעו בדיוק את הסיבה, למה הוא עשה את זה. יש פה כמה וכמה טעמים שאנשים ניסו לדלות. רב נוסון, איך קוראים לו רב נוסון? פכטפוגל זצ"ל. הוא היה משגיח לישיבת ליקווד, הוא היה ידיד גדול של הרב שיינברג בצעירותם. כשהם נפגשו, אחרי שנים נפלו אחד על זרועות רעהו והתחבקו. והוא שאל אותו, נו, מה הסיבה שאתם רואה אותו כזה? מה הסיבה שאתה לובש כל כך הרבה ציציות? אז הוא אמר לו, שזה מצווה, אמר לו פשוט, יש מצווה. כל ציצית וציצית זה מצווה. לא אמר משהו מיוחד. היה לו גם, כאילו, כמה הערות פעם שהוא אמר, שהרי ציצית, זה ידוע שזה מגן. נכון? כתוב שאתה, אחד שיש לו תפילין על ראשו, ומזוזה בפתחו, ותפילין עליו, ציצית. אז זה מגן. אז הוא אומר, אם ציצית אחת מגינה, אז כמה וכמה הציציות, ודאי שזה מגן.
כמה שכבות של הגנה.
כן. וגם היה לו פעם נהג, שהוא שאל אותו, מה, למה הרבה צריך כל כך הרבה? אמרו לו, שיהיה גם בשבילך.
נהג מונית.
כן, פעם הגיע איזה פועל הבית שלו, פועל לא דתי, והוא שואל אותו, מה קרה, למה הרב לובש כל כך הרבה ציציות? הוא אמר, לא, זה גם בשבילך, שיהיה גם בשבילך. אבל למעשה, לא כל כך יודעים את הסיבה האמיתית, יש לומר שאולי הוא פשוט, הוא הרגיש כל הדעה, הוא אמר את זה. ושכל אדם יש לו שליחות מיוחדת בעולם, מה שהוא צריך לעשות. הלוואי וכל אחד היה יודע בדיוק מה השליחות שלו, שהוא צריך לתקן
שלו.
בעולם. המצווה שלו, כן. יפה. הוא מרגיש שהמצווה שלו זה מצווה ציצית, זה מה שהוא בא לתקן. ולכן ממש עד סוף ימיו, זה חום אימים. חום אימי.
גם בימים חמים.
כן. הוא פעם אחת בא למסור שיעור בישיבה, ולא עבד כלום המעברר, כמו פה. והיה חם אימי, חום אימים, כן. והוא בא להתחיל לתות השיעור, וכולם מזיעים, והוא עם כל הדליתות, הוא מתחיל לצחוק.
וואה.
אז הוא אומר, תדמיינו קצת, חם לנו פה, אנחנו מזיעים, אין לנו כוח, וכאילו, ועם כל זה מה אנחנו יושבים ולומדים? מה השכר שנקבל על זה בעולם הבא? ופעם גם הוא יצא מהישיבה עם החום ככה של הקיץ, ואיזה חילוני יוצר אותו ואומר לו, הרב, לא חם לך? אז הרב שלמן מצביע, הוא אומר, שמה חם יותר.
שמה חם.
אז איך אומרים, למה יעשה לא כזה ברור הסיבה למה הוא עשה את זה, אלא אם כן משהו כל מיני טעמים שמנסים להגיד, שאולי הרגיש שזה המצווה שלו, שהחביבות שלו למצווה, הוא אומר, הנה, אדם יכול לקיים עוד מצווה ועוד מצווה, אבל למה יעשה את הטעמים, את הטעם האמיתי שלו, אנחנו לא יודעים.
באמת גם שהוא שמע על איזה תלמיד שמתחיל לחשוב בכיוון הזה, לחכות אותו, הוא בשום אופן לא הסכים, והוא עצר את זה מיד בהתחלה שזה לא יקרה.
נכון, הוא היה אומר, לי יש לי את החומרי שלי, אתה אל תחמיר. ופעם גם מישהו סיפר לו שהוא היה בחוץ לארץ, והוא היה שם איזה יהודי שמחמיר, ולובש כמה ציציות, אז הוא כזה מיד נדרך ושאל, מה הסיבה שלו, מה, מאיפה הוא קיבל את זה?
פחד שזה הגיע ממנו, שהוא מחכה אותו.
ואז הוא הבין שזה לא ממנו, אז הוא נרגע. כי הוא לא רצה, הוא לא אמר, זה חומרי שלי. אני לא רוצה שאף אחד ינהג ויעשה כמוני.
נסיים עם איזה סיפור יפה, שאחד בא לבריס קרוב, שאל אותו על ציצית, כתוב שציצית זה לעירת שמיים, שסתכל על התחילס, הים, שמיים. אז שאל את הבריס, מה זה קשור? אני אסתכל על הציצית, זה לא מזמין לעירת שמיים. אז הוא שאל אותו, הגמרא אומרת שאסור להסתכל בבגדי צבעונים, שלא יבואו לערער באישה. הוא אמר לו, את זה אתה מבין? אמר לו, את זה הרב אני מבין. הוא אומר לו, אז ברוך השם, ראש יש לכם, רק יש עליו הראש מונח.
מוסר, מוסר, מוסר של גדולים. טוב, יישר כוח לכולם שהייתם איתנו עוד שבוע, ובעזרת השם שיהיה לכם הצלחה. רב אברום, יישר כוח.
יישר כוח לכם, רב שלם.
הצלחה גדולה.
גיד שבת.